המקור, המקור לפטור לעומת המקור לחילוק בין הדין בתפילין ושאר המצוות. היום אנחנו נתמקד יותר בתוך הדין עצמו. ראינו כבר אתמול שרש"י הוסיף הסבר לפטור הזה, אלא שיש הבדל בהסברו של רש"י בין מה שהוא אומר כאן ובברכות לעומת מה שאומר על סוגיה בסוכה. פה כפי שראינו הוא אומר שזה מצד התפילין, זה לא מתאים לתפילין. ראינו גם שהרדווה בנה על הרש"י הזה. אבל בסוכה הרש"י מדבר מצד האבלות. ושוב, זה אותו עניין, יש סתירה בין התפילין והאבלות. ההבדל בין הרש"ים הוא האם הסתירה הזאת מפריעה לנו מצד התפילין או מפריעה לנו מצד האבלות. כפי שמענו אתמול, גם הרמב״ם מביא את הדין הזה בהלכות אבלות, שזה אולי אומר משהו. מכל מקום מוצאים את שתי הגישות האלו. דבר ראשון שאנחנו רוצים לראות היום, את הנפקמינות בין שתי הגישות האלו, ונראה לי שיש שתי נפקמינות עיקריות. נפקמינה ראשונה, דיון של הפתחי תשובה. פתחי תשובה מדבר על מי שעבל במועד. מת מישהו במועד, הוא עבל במועד. זה המקרה היחידי, כי מי שמת לפני המועד, מת ונקבר לפני המועד, אז הבעלות מתחילה ומסתיימת לפני המועד. אז איך בן אדם עבל במועד? אם מת לו במועד. האם יש איסור תפילין או לא? אז מגן אברהם אומר שאין איסור. זאת אומרת, לובשים תפילין. והשבות יעקב, האחרונים אחרים, חוקים עליו, פתחי תשובה מביא את הדיון הזה. בואו נחשוב במה זה תלוי. אז אני חושב שאפשר לתלות את זה בשאלתנו. כפי שנראה, זה לא רק שאלתנו, אבל גם שאלתנו. ואני אסביר. אם הפגיעה, אם הפטור מצד הפגיעה בתפילין לא מתאים לשבת באפר עם תפילין, במועד לא יושבים באפר, אז אין פגיעה בתפילין. למה לפטור אבל במועד מתפילין אם הוא לא נוהג דיני אבלות? אני חושב שזה פשוט מאוד. טוב, אז למה לאסור? אז נראה לי שהתשובה היא לאסור מצד האבלות. וכך משתמע מהשבות יעקב. אבל זה לא הסוף. מה כוונתי? גם אם אתה אומר שהבעיה מצד האבלות, אני יכול להבין למה להתיר. למה להתיר? למה לחייב בתפילין? כי אין אבלות במועד. אז גם אם הבעיה מצד האבלות, אבל הוא לא אבל. אז נראה לתלות את השאלה הזאת בהבנת בסיס הפטור. יש שני היבטים באבלות. יש ניהוגי אבלות, בן אדם מתנהג כאבל, ויש סטטוס של אבל, שם אבל. ואפילו אם בן אדם לא נוהג דיני אבלות, ייתכן שיש לו סטטוס של אבל, והתפילין מפריעים לנו. זאת אומרת, כדי לאסור, כדי לומר כשבות יעקב, עד עכשיו אמרנו צריכים לומר שני דברים. א', שיש בעיה באבלות ולא בתפילין, או לא רק בתפילין. וב', שהבעיה באבלות זה לא סתירה עם ניהוגי האבלות, אלא סתירה עם שם אבל. כך רב סולובייצ'יק הסביר את החילוק בתשעה באב בין אחרי חצות ולפני חצות. יש מנהג, לא מניחים תפילין לפני חצות, אבל אחרי חצות כן. מה ההבדל? הוא אומר, אחרי חצות נוהגים אבלות. אבל שם אבל יש רק בבוקר. כך סבבי שקציע שוב בדומה לעניין הזה. אבל נראה לי שיש פה גם נקודה שלישית. כדי לומר כשבות יעקב, לאסור, צריכים לומר שני, בעצם שלושה דבר. א', זה בעיה באבלות. ב', זה בעיה בשם האבלות. גם במועד שאין ניהוגי אבלות, יש בעיה עם שם האבלות. וג' צריכים לומר שם, מה?
שהראש
מתכוון
דווקא
למנהגי אבלות,
כשהבעיה זה...
שהבעיה של תפילין זה בשם אבלות ולא בניהוגי אבלות, זה הנקודה הנחה השנייה. שוב, א', שיש בעיה מצד אבלות ולא רק מצד התפילין, ב', שהבעיה באבלות זה עם השם אבל ולא רק עם ניהוגי אבלות, וג', שיש שם אבל ביום טוב. תכף נתחיל את הדברים הנוספים, ראיתי את הפעם ואני רוצה להגיד מה שאני מתכוון, שיש בעיה של שם אבל ביום טוב. אני יכול לומר שכפי שאין, ניוגי אבילות ביום טוב, גם אין שם אבילות ביום טוב. ואני נכנס לזה כי נראה לי שהנקודה הזאת חשובה מאוד למגן אברהם. המגן אברהם כאמור אמר שיש חיוב לעבל, להניח תפילין במועד. אבל בלכות פורים, הוא אומר שאין להניח תפילין בפורים אם הוא עבל. למרות שאין דיני אבלות בפורים. אז מה ההסבר? וכך מקשה, אליהו שלח את זה, כך מקשה רב גיבגר. מה יכול להיות ההבדל בין פורים ויום טוב רגיל? טוב, אז קודם כל, ברור מה ההבדל. פורים זה רק יום טוב. אז לא נוהגים אבלות, אבל ייתכן שכל ההבדל הוא מה? האם יש שם אבלות? במועד רגיל, אין שם אבלות. זה יום טוב מדאורייתא. אבל במועד של פורים, שזה רק מדרבנן, ייתכן שיש שם אבל. אז פה המגן אברהם מסכים שיש בעיה מהתפילין. זאת אומרת, ושוב אני מסכם, נראה לי שהאיסור של שבות יעקב מבוסס בשלוש הנחות. א', הבעיה מצד האבלות ולא רק מצד התפילין. ב', הבעיה מצד שם אבל ולא רק ניהוגי האבלות, כי ביום טוב אין ניהוגי האבלות. וגימו שביום טוב יש שם אבל. ופה המגן אברהם כנראה חלק. כי בפורים הוא כן עושה ללכת עם תפילין. כנראה שבפורים הוא מסכים שיש שם אבל למרות שאין ניהוגי אבלות. וזה ההבדל בין פורים וחג רגיל. אבל אם נחזור לענייננו, ואם לא אמרתי מה שהתכוונתם, תכף תגידו. זו נפקא מינה של שאלתנו, שוב, הנקודה הראשונה, שאם הבעיה רק מצד התפילין, לכאורה אין לאסור כאן. האפשרות לאסור הנחת תפילין ביום טוב, בפורים, לא משנה כרגע איזה, מבוסס בזה שמבינים שיש בעיה מצד האבלות, ולא או לא רק מצד התפילין. אז קודם הערות, ואז נראה את נפקא מינה שנייה, כן.
איך אפשר להגיד שביום טוב אין אפילו סטטוס של...
איך אפשר להגיד?
כי אנחנו יודעים ש...
ביום טוב אין סטטוס של אבלות.
אבל יש
אבלות בצנעה. כן. אז נוהגים דברים מסוימים, אבל לא מזה שיש סטטוס של אבל.
אבל זה סותר, כאילו, לכאורה, לא?
למה זה סותר?
כי אם אני נוהג במנהגי אבלות, צריך להיות במקום מסוים.
אוקיי, נוהגים במנהגי מסוימת, לא רוצים שבן אדם ישכח לגמרי שהוא אבל. אבל אפשר לומר שביום טוב לא ייתכן שיחול סטטוס של אבלות. שדוחת, שמתנגש עם יום טוב. כן? כן?
אז
מה
גדול רשי
תמיד
בשני
הסמים
של רשי?
לא יודע, אולי הוא סובר שזה רק מצד האבלות, אלא שביום טוב רגיל זה לא שייך. אוקיי. הנפקא מינה השנייה זה של ראש לעומת של יד. אלה שראו את המעריל דיסקין שמייקל שלח, הוא דן בזה, וזה משהו מאוד מאוד מעניין. קודם כל, שנכיר שיש ייחוד בתפילין של ראש, באמון הרביעי ומניין שהתפילין עוז הם לישראל דכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא אליך ויראו ממך. תניא רבי אליעזר הגדול, אלו תפילין שבראש. תפילין שבראש, אמירה מסוימת. כוח. מה שמעניין הוא שמצאנו את היישום של הייחוד הזה גם לענייני אבלות. תרגם יונתן על הפסוק ביחזקאל, עידן אקשתוק על מיטתך, אב ללאותה ותותפתך יהבן עליך. תותפתך, תותפות, זה בין עיניך. וכך להלכה ברעביה שבן שלח, הרעביה מביא בשם ירושלמי, אין לנו את הירושלמי הזה. זה לא מפתיע, יש חכמי אשכנז הביאו הרבה דברים בשם ירושלמי שאין לנו בירושלמי שלנו. היו להם מסורות של דברים מארץ ישראל שנעלמו. הרעביה מביא בשם הירושלמי, שהאיסור תפילין לאבל זה בשל ראש. יש עוד ראשונים שהביאו את זה, יש כמה וכמה ראשונים שהביאו את זה, וזה דבר מפתיע מאוד. ושוב, שאלתנו היא, מה יסוד החילוק הזה? מה יסוד החילוק הזה? אז אם מדובר מצד האבלות, לא מתאים לאבל להסתובב ככה עם תפילין. אז אם אומרים שהשל ראש יש לו אמירה מיוחדת, אז לא מתאים לאבל לסתובב עם אמירה כזאת. עם פאר כזאת, אפשר להבין שהפאר זה מצד השל ראש. אבל אם זה קדושת התפילין, לא מתאים לשים תפילין באפר. גם השל יד, דבר קדוש. גם השל יד לא מתאים לשים באפר מצד הקדושה. מה? לזה תקף נגיע. כשרשי מדבר על מגולל באפר, משתמע מגולל הכוונה שהבן אדם יושב באפר. נכון?
תכף נגיע לנקודה שאתה אומר, אתה עוד לא אומר את זה עד הסוף. אבל מסתם כשמדובר במגולל באפר, הכוונה שבן אדם יושב באפר. ודווקא מה שמגיע לאפר יותר כשבן אדם יושב על הרצפה זה השליה.
שנייה.
מה שידידיה אומר, נראה לי אפשר לחבר למשהו אחר שמופיע בראשונים. שוב, אני מסכים מה שמעתי עד עכשיו, ואז נגיע לנקודה הנוספת הזאת. אם מדובר מצד האבלות, אני מבין מאוד את החילוק בין השלוש והשליה. אם מדובר מצד התפילין, אני טוען כרגע שתפילין וקדושת התפילין, זה לא מתאים להיות באפר. אבל ניתן לומר משהו אחר. וזה מתחבר לאזכור של האפר, שראינו ברשב"א וברדווה. היה מנהג בתקופת האבלות לשים אפר על הראש, במקום של השלוש. והמקום הזה, רק שנבין, זה המקום שדרכו בן אדם מזהה או מזדהה. כפי שהיום יש כובע, משטרה, כן? בן אדם שם פה את הזהות שלו. ומצאנו פסוק בספר ישעיהו שמדבר על העתיד לבוא, לא תהיה אבלות לכלל ישראל, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. ואני חושב שהמילה כאן זה לא סתם. מה היחס בין המילים פאר ואפר? אותם אותיות, נכון? פאר ואפר. לעתיד לבוא, נשים פאר במקום האפר. עכשיו, שמו אפר כאן, וכך אנחנו מוצאים בהרבה מקורות כדוגמה. המשנה בתענית מדברת על סדרי תעניות בראשית הפרק השני, שהיו מוציאים את כולם לרחוב ויושבים על הרצפה, והיו שמים אפר על ארון קודש ועל הראש של כולם. כמו בתענית אומרת, והכי מה נחלו? אמר רבי יצחק במקום התפילין. שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. כאילו, לומדים מהפאר תחת אפר שהאפר היה תחת לפאר. וכך מוציאים. לא רק בתעניות. גמרא בבבא בתרא ודף ס"ח עמוד ב', שאומרים, אם אשכחך ירושלים תשכח, ימיני תדבק לשוני דחיקי על ראש שמחתי. מהי על ראש שמחתי? אמר רבי יצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים. אמר לי רב פאפה לאביי, היכה מה נחלה? איפה שמים לחתן? במקום התפילין שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. זאת אומרת, מי שמתענה שם פאר תחת אפר, אפר תחת פאר. מי שחתן, הפוך, אבל צריכים להזכיר לו שיש אבלות, שמים אפר במקום הפאר. מסתם, גם באבלות היה דבר מתאים, לשים את האפר. כמו אז גידו, אומרים שבתענית מתנהגים כמו אבל. חתן עושים לו תזכור לאבלות שלו. מסתם באבלות היו שמים אפר. וכך בובן הניסוח של הרשב"א והרדווה, אני מזכיר אתמול, שבמקום אפר דיברו על אפר, נכון? ומה שפירוש רשי זה, אני חוזר לרשב"א, שנאמר בן פאר, ואבל מעולל באפר קרנו וראשו, ואינו בדין לשים פאר על האפר. מדבר מצד אחד על האפר, אבל אז נוסיף את האפר. ויש בתוספות, גם כן, בברכות בשם רשי כך, שנאמר בהם פאר פירש רשי, ואבל מעולל באפר קרנו, ואין נאה לתת פאר תחת האפר. היחס המדויק בין ואבל מעולל באפר קרנו, ואין נאה לתת פאר תחת אפר, לא ברור. אבל ברור שיש פה עניין של פאר במקום אפר, והאפר על הראש. אז רק לסכם, ואז נגיע לנקודה נוספת, אבל רק לסכם השינוי עכשיו, דיברנו על שני נפקים. נפקים ראשונה, האם שייך לאסור תפילין במועד? נפקים שנייה, האם יש בסיס חילוק בין שלוש ושליה? אז שוב, אם זה מצד אבלות, אני מבין מיד, שאפשר לחלק בין שלוש ושליה. אם זה מצד תפילין, קשה יותר, אבל אפשר לומר את הוורט שאנחנו רואים עכשיו על האפר והפר, ונראה לי שלא הוורט. זה משהו שיש פה הרבה מקורות חזקים, וזה כיוון אחר לגמרי. ופה אנחנו מבינים מיד את הרעיון. מדובר בשאלת הזהות. יש פאר, זהות של פאר, ויש זהות של אפר. ברור שיש סתימה מיני עובד. מצד הפאר, מצד אפר, לא שוב קורא, מצד מה? מצד שניהם. ושנבין יותר טוב מה זה תפילין, שבן אדם יש לו את הזכות ללכת עם תפילין. כתוב גם בברכות שרב כהנא שמח שהוא לבש תפילין. שאל אותו אביי, מה זה אתה שמח כל כך? זה לא מתאים. הוא אמר, הנה תפילין מנחנה. היום זכיתי לבש תפילין, לא ברור למה כל יום, אולי הוא היה חולה, לא יכול כל יום, אבל הוא לבש תפילין והוא שמח מאוד. לא רק על קיום המצוות, אבל על זהות של האדם ורוח עולם על הארץ, כי שם השם נקרא לך ויוביל. אז עד עכשיו דיברנו על הנפקמינו בין שתי הגישות האלו. אחרי השאלות נדבר על השילוב בין הזהות, בין הדעות, בין הגישות. וברור שרשי הבין ששניהם נכונים, במובן גם שאין סתירה ביניהם. אין שום בעיה לומר שהבעיה היא גם מצד תפילין וגם מצד אבינו. יש פה סתירה, אולי זה מפריע לשניהם. כמובן השאלה שתישאר היא, אם זה מצד שניהם, למה פה רשי מסביר ככה? ושם רשי מסביר ככה, אבל ברור שרשי הבין שיש פה שתי בעיות. עד עכשיו אנחנו רצינו ללבן את ההבדל בין שתי הבעיות, עכשיו נדבר על הסינתזה בין שתי הבעיות, כן. האם אפשר לומר? אני חושב שאפשר לומר. לא אמרתי שאי אפשר לומר דבר כזה, אבל אפשר להבין את החילוק. אוקיי. טוב, כאמור, רשי מזכיר את שתי הבעיות. אמרנו כבר אתמול שנראה לי שמה שצריך להסביר זה הסוגיה בסוכה, כי שם החריג. למה אני אומר החריג? בכתובות וברכות רשי מסביר מצד התפילין. רק שם מצד אבי. מה שצריך לחפש, מה הייחוד של הסוגיה בסוכה שגרם לרשי להסביר שם אחרת. אז נראה לי שאם אנחנו נחזור לסוגיה בסוכה בדף חפי עמוד ב' בעמוד השני. כאמור, בחפי עמוד א' מובא שם הדין של רב. הדין שמוכר לנו של רב גור. בחפי עמוד ב' מביאים גופה, מביאים את המקור המורחב יותר, ואז מוסיפים. והני מילי ביום ראשון דכתיב ואחרית כיום מר. הבעיה ביום הראשון. יש חומרה יתרה ביום הראשון של האבלות. ואחרית כיום מר, יש כאלה שאומרים שרק היום הראשון מדאורייתא, לא שוב כרגע מה ההבדל בין הראשון ושאר ימים. אבל ברור שיש הבדל, והגמרא שם מגבילה את האיסור רק ליום הראשון. האם ההגבלה הזאת מובנת לנו? האם ההגבלת האיסור ליום הראשון מובנת לנו? מה אתם אומרים?
רק ביום הראשון יש לך?
מה?
רק ביום הראשון יש לך?
לא נכון, אני שואל אותך, אבל יושב על הרצפה כל הימים? ברור. אנחנו לא יודעים, כי זה לא מוזכר בגמרא, אבל לפחות האפר אנחנו כן יודעים. זאת אומרת, מדין תפילין קשה לחלק. מדין אבלות מאוד קל לחלק. למה מאוד קל לחלק? אבלות חמורה יותר ביום הראשון. וכך מובן שרשי הסביר דווקא בסוכה שהבעיה מצד אבלות. וכבר שומעים את זה בדברי רשי. בואו נראה בעמוד השלישי. רשי אומר שנאמר בן פאר בחפי עמוד א' הוא כבר אומר מראש בראשית עמוד השלישי, שנאמר בן פאר כדלקמן. הוא כבר לוקח בחשבון בפירושו בחפי עמוד א' את מה שנראה בחפי עמוד ב'. הוא כבר מסביר את הבעיה בחפי עמוד א' על בסיס מה שיאמר בחפי עמוד ב'. אני מקווה שכולם הבינו, כי עכשיו אגיד משהו בסוגריים. אבל בואו נשאל באמת. בואו נשאל באמת. באמת! אוקיי? יש בעיה מצד התפילין? כן, אז סיבה שיש שתי בעיות, נכון? אז תכלס, איך אתה עושה רק ביום הראשון?
כי פה האבלות הכי חזקה.
בסדר, אבל אם זה מצד התפילין, אין לחלק מצד האבלות. תכלס, אתה יושב על הרצפה, נכון? אז אפשר לומר, יש מחלוקת בין הסוגיות. אבל ההלכה פוסקים. אז נראה לי שאפשר שנייה אחת. נראה לי שאפשר להגיד עוד משהו אחד. ראינו ברדווה שהאפשרות לדאוג מצד התפילין שייכת רק במצב שאין חיוב. מה ראינו ברדווה אתמול? ברדווה הסביר. ברגע שפטור גם עושרים. אבל אם יש חיוב, לובשים. הדאגה לתפילין זה רק ברגע שיש פטור. אז אם אין פטור מצד האבלות ביום השני, ייתכן שלא דואגים מצד התפילין. ייתכן שזו ההרכבה המיוחדת ברשי, שכדי לפטור צריך את האבלות, ולכן זה רק ביום הראשון. בשאר ימים יש באמת בעיה מצד התפילין, אבל זה לא מספיק כדי לפטור. זה רק ברגע שיש פטור. אולי אני מוסיף את זה כדבר נוסף. במידה שיש שני דינים, ושוב, רשי אומר שני דינים, אני לא חידוש שלי. במידה שיש שתי הלכות,
אפשר להבין מקרים שבהם אנחנו רואים ביטויים חלקיים של ההלכה הזאת. מה כוונתי? אם יש מצבים שהאיסור תפילין הוא חזק, ומצבים אחרים שהאיסור תפילין הוא חלש, איך נסביר דבר כזה? זה אותו איסור, לא? אבל אם יש שני טעמים, אפשר לומר שיש מצב שבו שני הטעמים שייכים ולכן אוסרים חזק, ויש מצב שבו רק טעם אחד שייך ולכן אוסרים חלש. מבינים מבחינה מתודית, איפה אנחנו רואים את זה? אז בואו נראה את פסקי הרמב״ם. הרמב״ם מלכות אבל אומר, האבל ביום ראשון בלבד אסור להניח תפילין. אוקיי, זה הפסק. הוא מחלק שם בין של ראש ושל יד? כלום שמום. הלכות תעניות. הרמב״ם אומר ככה, ומקצת החכמים נוהגים שלא להניח בו תפילין בראש. הרמב״ם מביא מנהג, קודם כל לא איסור מנהג, בתשעה באב לא ללכת עם תפילין של ראש. טוב, של ראש. אם דין אבל זה שניהם, מה ההבדל בין תשעה באב ואבלות רגילה? אפשר להגיד הרבה הבדלים. אני לא חושב שההבדל הזה יסביר את החילוק הזה. אפשר לדעתי לומר ככה. יש מצד התפילין ויש מצד האבלות. באבלות רגילה. נראה לאסור משני הסיבות. אבל בתשעה באב אין לאסור מצד התפילין. למה? כי בן אדם בתשעה באב לא מגולל באפר ממש כמו אבל. אבל מהלכות אבלות, מהלכות אבלות בן אדם מתנהג כאבל. בעצם אני אומר שזה תומם מאוד ליום טוב, למצב ביום טוב. שאין לאסור מצד התפילין, אבל יש לאסור מצד האבלות, ואם אוספים מצד האבלות, מה אסור?
רק שלוש.
רק שלוש. וכך אפשר להסביר אולי גם שזה רק מנהג, ולא מעיקר הדין. אולי, אולי אפשר להסביר את זה אחרת, אוקיי? אבל עצם האפשרות לחלק שמצד אחד בדרך כלל הדין שייך לשני חלקי התפילין, ובתשעה באב רק לחלק אחד, מצביע על זה שמדובר ברמות שונות של הדין. כי לא משנה, יש לך מנהג. תנהג ככה בשניהם. למה רק בשל ראש? ואם יש באמת חילוק בין של ראש ושל יד, תעשה תמיד כך. אז רואים פה רמות שונות של הדין הזה. אוקיי, מחר, אם יוצא שם, אנחנו נתחיל ונסיים את הסוגיה של כתובה. צריך לעבוד כדי שנסיים. יש את סוגייתנו ויש מעבר לסוגייתנו. תספיקו לראות מה שאפשר מעבר לסוגייתנו, נתחיל עם סוגייתנו. כמה שתספיקו מעבר. אנחנו נשתמש בדיון הזה גם להעריך יותר טוב מה זה כתובה. יש משהו מוזר שלומדים את הפרק הראשון של כתובות, אבל לא כל כך מדברים על כתובה. אז אנחנו נדבר קצת על כתובה. אדם יכול לסיים מסכת כתובות מההתחלה עד הסוף ולא להבין בכלל מה זה כתובה. לכן צריך ללמוד רמב״ם. רמב״ם יומי, כאן אדם שלומד רמב״ם יומי, ספר רישות, הלכות נשים, הוא מבין את הכל. כדאי מאוד ללמוד רמב״ם יומי. ככלל, פרק ביום, מי שרוצה, שלושה פרקים ביום. אבל ככה מקיפים תורה שבעל פה, מבינים תורה שבעל פה ולא רק סוגיות סוגיות. הגמרא זה חשוב, לא, אני לא מציע רמב״ם יומי במקום גמרא. אנחנו ישיבה אמיתית, לא משחקים. אני אומר את זה כי כל שאני, אני יודע, אני מספיק מחובר כמותכם, אבל אני מתחיל להבין שיש בעולם, לא רוצה להגיד בעולם התורה, בעולם היהדות, יש ישיבות אמיתיות ויש משחקים. ומה שאני התחלתי להבין זה שאם יש אנשים שמשחקים ומבינים שמשחקים, בסדר, טוב, יש אנשים שצריכים משחקים, אבל קשה לאנשים להרגיש שהם רק משחקים, משחקים. אז מה עושים? הופכים את המשחק? לא, זה אמיתי יותר. זה טוב יותר. תורה זה משהו של אלפי שנים. ואפילו אם יש דברים נוספים שאנחנו יכולים לעשות היום בדרכים חדשות, בן אדם שממשיך וללמוד תורה אמיתי, הוא בן תורה אמיתי. מי שמשחק משחקים, אז הוא שחקן. אז שלא נלך לאיבוד משום כל מיני אנשים חדשים וכל מיני דברים חדשים וזה, שנדע מה זה להיות חזק. בסדר?
אבל למה תורה דווקא גמרא?
לא אמרתי דווקא גמרא.